мы собрались здесь, чтобы войти в одну волну.
Ану нитасафну кан, кедей להגיע לגל אחד, להיות במחשבה אחת, לחבר את הנקודות שלנו שבלב, לעלות מעל האגו, להתעלות מעל כל החיים האלה. אנחנו צריכים 20 שעות לחשוב רק על דבר אחד, כיצד עלינו להיות יחד, בייחוד, כך שהכוח העליון שמחיה את כל החי יבוא לקראתנו. אנחנו נחייב את אותו הכוח בעזרת הרצון שלנו והוא יתקרב אלינו.
Мы должны заранее
אנחנו צריכים מבעוד מועד מראש לפחות 10-15 דקות לפני השיעור להתחיל להתנתק מהגוף, להתעלות. אנחנו מוכרחים למצוא בתוכנו את אותו החלק הרוחני שנקרא אדם, להתרכז על אותו החלק, להתחיל להרגיש אותו, להתחיל דרכו לתפוס את כל המציאות, כאילו הגוף שלנו כבר נפטר. מאוד חשוב עבורנו כרגע להרגיש כאילו אנחנו כבר נמצאים מחוצה לו, כדי שהוא לא יעמוד לנו בדרך, לפחות בזמן הלימוד. ולאחר מכן אנחנו נגיע לכזה מצב שבו אנחנו נוכל בו זמנית להרגיש ולפעול בכל הרצונות השונים ביותר שלנו, קרובים יותר, רחוקים יותר מהגוף, יחד עם זה ברצונות הרוחניים, העלתה תחילה, עלינו להפריד בין השניים ולהתרכז בתוך הרצונות הרוחניים, בתוך הנקודה שבלב. לחפש בתוכי, בתוכנו, את אותו החלק שלא שייך לעולם הזה, חלק אלוקה ממעל שנקרא נשמה. את החלק הזה אנחנו חייבים להבדיל, להפריד ולעסוק רק בו.
каждый внутри
כל אחד בתוכו, בתוך עצמו, כל הזמן מתייגע להתעלות אל תוך הרצון המשותף, כמו טיפה של מים, כאשר טיפות רבות נפגשות, הן הופכות לטיפה אחת, לא מספר טיפות שנתאספו, אלא לטיפה אחת, וזהו הטבע של ההשפעה. וככה אנחנו צריכים להרגיש שיש כאן רק רצון אחד, מחשבה אחת, כוונה אחת.
вся наша работа
כל העבודה שלנו מסתכמת ב למצוא בתוכנו את האפשרות להרגיש את אותו הכוח שממלא את כל המציאות, שמנהיג את העולם שלנו, את הגורל שלנו, שמוביל ומוליך כל אחד מאיתנו בחיינו, שמגדיר את כל מה שיהיה איתנו, שמה יהיה בעוד כמה זמן עם כל אחד מאיתנו, בכל רגע ורגע. ובשביל זה אנחנו צריכים כל הזמן להתעמק לתוכנו, דווקא דרכנו. אנחנו לא נוכל למצוא שום דבר בעולם המכני הסובב אותנו, אלא רק בזה שאנחנו נחדד את התחושות שלנו, נעלה את הרגישות שלנו הפנימית, אנחנו נתחיל להרגיש את הרבדים העדינים יותר של הטבע ואת אותו הרובד האינפורמטיבי שבו, שיגלה לנו את כל התוכנית של הבריאה, את כל מה שאמור להתרחש איתנו וכל מה שהיה, להעלות אותנו מעל הרגשת הזמן, מרחב, תנועה, מכנית, ממש למימד אחר לגמרי. בשביל זה אנחנו צריכים כל הזמן להתעמק יותר ויותר פנימה, לחפש בתוכנו את ההרגשה של אותו הרובד האינפורמטיבי. זהו הכוח שמנהיג את הכל. ניתן לקרוא לו הכוח העיקרי שמנהיג את כל הטבע, הוא הבורא, היות והוא בורא את הכל ומחולל את הכל ומחזיק בחובו את כל תוכנית הבריאה. לשם כך אנו מתאספים כדי להגביר את השפעתנו זה על זה, ובצורה כזאת לעזור לכל אחד מאיתנו להתחבר יחד בהרגשה של הביחד. אנחנו מתחילים ליצור חוש חדש שדווקא הוא יכול לגלות לנו את מה שסובב אותנו, את אותו הכוח שנמצא בכל דבר סביבנו, חודר את הכל, שהכל חדור בו, דווקא במה שנמצא ביני לבין אחרים, בקשר הנכון בינינו, כזה שאני מתעלם מעל עצמי, יוצא מתוכי ומתחיל להרגיש את מה שנמצא בינינו, זה הופך להיות העיקר. וכל היתר, הדברים הפרטיים, האישיים שקשורים אליי, כמו הגוף הבהמי שלי, במצב שבו אני רוצה לחלוטין לצאת מתוכי, להרגיש את מה שמחוץ לי, שם אני מוצא את אותו הכוח העליון של הטבע. ובחיבור שלי איתו, אנחנו מגיעים לאותו חיבור, לאותו מימוש שבינינו. וכולנו רוצים להשיג זאת. היום התוכנית שלנו, השיעור שלנו, זה בעצם, בשיעור הזה אנחנו נברר, העיקר בהתפתחות שלנו זה החיפוש, זה ההרגשה של הכוח העליון. יש הרבה מאוד בחיפוש הזה שקשור לפסיכולוגיה של האדם, היות ואנחנו מתחילים מהרובד הפסיכולוגי הפשוט שלנו, כמו אדם בעולם שלנו. אבל משם ואילך, מהפסיכולוגיה הפשוטה, אנו מתחילים לעלות. למה? היות ו ההשתוקקות איתה אנחנו עובדים שקיימת בנו נקראת הנקודה שבלב, ואנחנו צריכים לפתח אותה, ואנחנו צריכים להרחיב אותה. היא צריכה להיות בעינינו כדבר הגדול ביותר, כמשהו שפשוט ממלא את כל שדה הראייה שלי, משהו שדרכו אני מתחיל להרגיש את הטבע, את הנצחיות שלו, את השלמות שלו, את ההרמוניה שבו, את הכוח העליון, את האינפורמציה, את הכל. זה יכול להיות רק במידה שבה אני אפתח בי את הנקודה שבלב, והנקודה שבלב היא כבר לא שייכת לפסיכולוגיה הפשוטה. היא מתעוררת רק באנשים מיוחדים שהגיעו מהלך ההתפתחות שלהם דרך הרבה הרבה גלגולים לכזה מצב שבו כבר מתעורר בהם הרצון הזה לרובד החדש, לדרגת האדם, התפתחות דרך חומר הדומם, צומח, חיו הרבה גלגולים כבר כאדם בעולם שלנו, כביכול כאדם בעולם שלנו, ועכשיו מתעורר בהם רצון חדש שמתחיל לפתח אותם בנוסף לקראת אותה הרגשה של הכוח העליון שבטבע, והרצון הזה מתעורר כבר במיליונים נכון להיום בעולם, וקיימת שיטה כיצד לממש אותו. עכשיו אנחנו ננסה לעבוד עם המאמר הבסיסי העיקרי בשיטה הזו, אין עוד מלבדו, זה הכיוון של הנקודה שבלב שלנו, ההשתוקקות שלנו לגלות את הכוח העליון שבטבע ואת ההרמוניה הנצחית שנמצאת בו, את האינטגרליות, את הגלובליות, שלחלוטין בו הכל נמצא מקושר ומהווה תמונה אחת מטרתית שלמה. בעולם שלנו, ובפרט באגו שלנו, אנחנו לא יכולים לתפוס את כל זה. אנחנו שוברים את הטבע למדעים רבים. ישנם 184 צורות שונים של מדע. בטבע אין כזה דבר, אנחנו פשוט לא יכולים ללמוד את הכל בו זמנית, לכן אנחנו מחלקים אותו לאיזשהו פרגמנטים כאלה, ואנחנו לומדים ביולוגיה, זיאולוגיה, גיאולוגיה, אסטרונומיה וכן הלאה. ומה גם, יש כמות עצומה של מדעים למיניהם, כי פשוט אנחנו לא מסוגלים, כי האגו שלנו הוא עדיין צר. הוא יכול לתפוס משהו רק ככה, בצורה קונקרטית, בצורה הוליסטית, כלומר בצורה שלמה, הוא לא יכול לתפוס את כל הטבע. ולכן אנחנו לא יכולים עם חמשת החושים שלנו, עם חמשת החושים הבהמיים שלנו, אנחנו לא יכולים להרגיש את התמונה הכללית הכוללת הזאת, את הכוח האינטגרלי הכללי. זה לא מורגש על ידינו, זה פשוט לא נתפס בחושים. בשביל זה אנחנו צריכים לפתח חושים חדשים, שמובן שיכללו את כל החושים הקודמים שלנו, אבל נבדלים מהחושים הקודמים בזה שהחוש הזה הוא כולל בו את היכולת להרגיש לחלוטין את הכל בו זמנית כאחד שלם. ככה אנחנו מתכוונים. זאת אומרת, במקום לראות ימין, השמאלה, למעלה, למטה, משהו, לפי איזה שהם קואורדינטות מאוד ברורות, בכך שאנחנו מכוונים את האגו שלנו, מתפקסים על איזושהי תופעה מאוד מסוימת, זה אנחנו לא עושים. אלא להפך, אנחנו מזיזים את כל ההתמקדות שלנו, את כל האגו שלנו, ומנסים לראות את הטבע כמות שהוא. בזה בעצם ההתכוונות שלנו, כאשר אנחנו בצורה הדרגתית ככה מכוונים את עצמנו, ובשביל זה יש קבוצה וישנן שיטות מאוד מסוימות כיצד לעשות זאת. כאשר אנחנו מכוונים את עצמנו בצורה כזאת, אז לאחר מכן פתאום אנחנו מתחילים להרגיש שכן, אם אנחנו הזזנו את אותו המיקוד האגואיסטי כלפי העולם, ואנחנו מתחילים להסתכל על העולם בצורה פשוטה, פתוחה, בלי לרצות מראש לתפוס משהו מתוכו, אלא בזה שאנחנו יוצאים מתוך עצמנו אל העולם, כביכול בלי להגביל את עצמנו, על ידי הגוף שלנו, על ידי חמשת החושים שלנו, על ידי התפיסה שלנו, על ידי ההזדמנויות המאוד מוגבלות והקליטה והתפיסה המאוד מוגבלת שלנו את שקיים בטבע, אז פתאום אנחנו מתחילים להבין שאנחנו מוקפים בכוח עצום, כללי, נצחי, שלם ומושלם, שנקרא הטבע, או שאתם יכולים לקרוא לו הבורא. זה לא שייך לדת בשום דרך, לאמונות, למיסטיקה, זה אך ורק השיטה שעוזרת לאדם להתעלות מעל אותה הגישה מאוד צרה כלפי העולם, ולהתבונן בו ללא הגבלות, מעל לזמן, מקום, תנועה, כביכול להתעלות מעבר לטבע שלנו, כך שהגוף לא יגביל אותי, וכדי שהגוף לא יגביל אותי, בשביל זה אנחנו מנסים להתארגן בקבוצה שבה יש עזרה הדדית בין החברים, וזה מאפשר לצאת מתוכך ולהתחיל להרגיש משהו שנמצא מחוץ על הגוף שלך, כביכול אני נמצא מחוץ לגוף. ולמעשה, כאשר אנחנו מתחילים להרגיש את עצמנו מחוץ לגוף, אז אנחנו מתחילים לתפוס מה זה אומר להיות מחוץ לגוף. כאשר הגוף מת, מה קורה עם אותו החלק האינפורמטיבי שקיים בנו? אפשר להעביר את זה לכל נשאי אחר. האדם יכול להתקיים בצורה נבדלת ולא באיזשהו על איזשהו מצע ביולוגי. זה יכול להתקיים בכל צורה. זו אינפורמציה. בדיוק כפי שאנחנו יכולים להעביר את אותה אינפורמציה מאופן אלקטרוני לצורה מודפסת, ואז לאיזו צורה ויזואלית אחרת, לצורה מסוימת של שמיעה, וכן הלאה. אינפורמציה. היא בפני עצמה, אין לה איזשהו צורה של מטען, אלא כדי שאנחנו נוכל למש אותה, אנחנו צריכים משהו שיישא אותה. אז כדי שנוכל לקלוט את אותה האינפורמציה העליונה, אנחנו צריכים להפוך את אותו החלק שיישא את החלק האינפורמטיבי, חלק ההשפעה ולא חלק הקבלה, תכונת הקבלה שמגבילה אותנו. אנחנו יכולים בה לספוג רק את מה שנכנס אל תוך החושים שלנו, ורק באיזשהו תדר מסוים של הראייה, השמיעה וכן הלאה. זה תלוי מאוד בחושים שלנו וברגישות שלהם, היכולת שלהם לצייר בעצם, לברר בעולם הזה. בהתאם לזה אנחנו יכולים לקלוט, לראות, לצפות במשהו, ואנחנו כמובן יש לנו כל מיני כלים, אמצעים שמאפשרים לנו לראות רחוק יותר, עמוק יותר וכן הלאה. אבל זה עוזר לנו ולו במעט, היות ואנחנו מרחיבים למעשה את אותם החושים שכבר קיימים בנו. ולמעשה קיימת עוד כמות עצומה של אינפורמציה שנמצאת סביבנו שאנחנו פשוט לא מסוגלים. אנחנו אפילו לא יודעים מה זה, אנחנו אפילו לא יודעים מה קיים, אנחנו לא יודעים שאנחנו יכולים לקלוט את כל אותה אינפורמציה. בכדי שאותה האפשרות תופיע בנו, אנחנו מנסים לצאת מתוכנו, לא להישאר מוגבלים על ידי הגוף שלנו, בתוך הגוף שלנו. זה נותן לנו את האפשרות כבר עכשיו, בהיותנו, בעודנו, עדיין בעולם הזה, כלומר, עדיין שאנחנו קולטים את הכל דרך הגוף הבהמי שלנו, דרך האורגניזם הבהמי הזה, אנחנו יכולים להגיע למצב שבו אנחנו נמצאים כביכול מחוץ לו. כאילו, אנחנו כבר לא חיים בו. זה בדומה למה שקורה כאשר האדם נפטר. למעשה, כעיקרון, אם הגוף מת, וזה שהאגו הבהמי שלנו מת, אז אנחנו מתחילים להרגיש משהו אחר. אנחנו יכולים גם לא למות בשביל זה, אנחנו יכולים פשוט לנטרל את האגו, ואז אנחנו נרגיש משהו אחר, את הרובד העליון הזה, בזה שאנחנו מאבדים את הפוקוס כלפי הרצונות האגואיסטיים שלנו לתפיסה של הטבע השלם. האנשים שעברו את המצבים האלה הם מתארים לנו אותו, והם נותנים לנו שיטה מאוד ברורה כיצד לעשות זאת. וכבר מיליוני אנשים נכון להיום משתוקקים למצב הזה, מיליוני אנשים בעולם. הם מרגישים את המוגבלות של התפיסה שלנו את העולם הזה, את העולם שלנו. הם מרגישים צורך להבין מהי מטרת הקיום שלנו, וזה לא סתם איזושהי דרישה פילוסופית שיש לאנשים, או משהו כזה מדעי גרדה פשוט להבין, אלא הם מרגישים את זה מתוכם. הם מרגישים איזשהו דיכאון מאוד גדול ועייפות מהחיים, כיוון שכתוצאה מגלגולים רבים שעברנו בחיים, אנחנו מגיעים למצב של, אז בשביל מה אנחנו קיימים למעשה? אנחנו כל יום למעשה נאבקים נאבקים רק כדי לשרוד, כדי לחיות. האם בזה המטרה בכלל של כל הבריאה הזו? אנחנו אז למעשה הקטנים, היצורים הזהומים ביותר, הדבר היחיד שאנחנו דואגים עליו זה כיצד להחזיק את הגוף הבהמי שלנו במצב נוח, וזוהי המטרה, המשמעות של הכל, וכל עוד הגוף הזה קיים, חושב רק עליו. אם אני מתחיל להפריד את האני שלי מהגוף הזה, אז באמת, מה האני הזה עושה מהלך כל חייו? רק לדאוג לאותה הבהמה. ובזמן שלנו ישנה הפרדה הדרגתית של האני שלי מהגוף הבהמי. האדם זה האני שמתחיל להרגיש שהוא לא רוצה כל הזמן להיות כפוף לגוף ולהיות העבד שלו. לכן האנשים נמצאים בדיכאון, בחיפוש, הם משתמשים בסמים, הם פשוט לא יודעים מה לעשות עם החיים, הם מתאבדים, וכתוצאה אנחנו נכנסים למשבר מאוד גדול. אנחנו לא רוצים ליצור משפחה, להוליד ילדים, אנחנו פשוט לא רואים משמעות בכל זה, לא רואים את המטרה. ובסופו של דבר, אם אני צריך להתקיים בעל כורחי בכדי ככה להחזיק את אותה בהמה במצב נוח, אז למה אני צריך את כל השאר? אני אחשוב רק על זה, והאדם פשוט נכנס לאיזושהי דגרדציה בכלל, ואנחנו רואים שמהלך העשורים האחרונים אנחנו אפילו לא רוצים להגיע לחלל. בכלל, שום דבר לא מעניין אותנו. מעניין אותנו לחיות בצורה נורמלית, נוחה, וזהו. כלומר, האדם כביכול נסגר ככה, מדי שהוא ככה השתוקק, ומדע, והשגות חדשות, ולגלות משהו חדש, ואנחנו ניצא ונגלה וניצא אל הכוכבים. זהו, כל זה מגיע לסיום, כל תוכנית החלל מגיעה לסיום, שום דבר אנחנו לא צריכים, סוגרים את תוכנית החלל, האדם קווה. וצריך לראות בזה את נקודת המעבר. נקודת המעבר שבה דווקא כתוצאה מההכרה של זה שאנחנו נמצאים במצב כזה, דווקא מתוך זה מגיע, נולד משהו חדש, נולדת תקופה חדשה לגמרי. לכן המשבר, מצד אחד הוא משבר, ומצד שני הפירוש של המילה זה כמשהו חדש שנולד, ההיווצרות של מדרגה חדשה, וככה אנחנו צריכים להסתכל על זה, וככה אנחנו כל הזמן מתקדמים. אנחנו מתקיימים באיזשהו מצב עד שאנחנו רואים בו את התופעות השליליות שבו. עד אז אנחנו לא יכולים לשנות אותו. רק על ידי הגילוי של כל השלילי, של כל עד כמה המצב הוא זהום, עד שאנחנו מרגישים את הכאב וחוסר המטרתיות של הכל, זה מה שמוציא אותנו ממצב אחד ומעביר אותנו למצב הבא. וככה אנחנו מתקדמים, וכל פעם שאנחנו מגלים משהו חדש, אנחנו אומרים, או, עכשיו קיבלנו, תפסנו משהו, השגנו משהו, וגם המצב הבא מתגלה בו חוסר השלמות שבו, וככה אנחנו ממשיכים להתקדם. וכל פעם ההיווצרות של המצב החדש היא בנויה על השלילה של המצב הקודם. אז בכדי שאנחנו לא נעסוק בגוף שלנו, אלא בכדי שאנחנו נעסוק בהשגה, בגילוי של הטבע השלם והנצחי, ונתאים את עצמנו אליו, שאנחנו נתחיל להרגיש את האני, את האדם שבתוכי, להעלות אותו מעט, להתחיל להרגיש אותו מחוץ לגוף, ושזה אנחנו לומדים מאמרים מסוימים. הם דומים לאיזשהו טריינינג פסיכולוגי, אין בזה שום דבר מיסטי. ובצורה כזאת, בזה שאנחנו לומדים את המאמרים האלה ויחד עם זה עושים איזושהי פעולה בקבוצה, אז עד עד אנחנו מתחילים למצוא בתוכנו את אותו החוש החדש הזה הוא נמצא גם בלב וגם בשכל. בו זמנית, אחד מבסט את השני, ושניהם צריכים להיות בהתאמה. בשום אופן אנחנו לא מתנתקים אל תוך איזושהי מיסטיקה, ואנחנו ככה לחלוטין נותנים את עצמנו בידי הרגשה גרדה, או רק שכל, כיוון שגם זה יכול להוביל אותנו מי יודע לאן, אלא הכל חייב להתבסס. על ההתאמה הפשוטה הזאת של ההתפתחות בו זמנית של שכל ורגש, כלומר הרצונות שלנו הם נקראים לב, והמחשבות שלנו, הכוונות שלנו שנקראות השכל. אז בואו ננסה לכוון את עצמנו לאיזושהי התמקדות חדשה, לא אל תוכנו אלא כלפי חוץ, להרגיש את הכוח העליון הכללי הזה של הטבע שאנחנו קוראים לו טבע או הבורא, והבורא זה למעשה הטבע.
אין עוד מלבדו חוץ מאותו כוח ששולט בנו, וזה הכוח היחידי. פירושו שאין שום כוח אחר בעולם, זאת אומרת סביבנו ובתוכנו, חוץ מהכוח האחד שמבצע לגמרי את הכל. ואנחנו חוקרים את הכוח הזה אפילו במדעים שלנו, אנחנו מרגישים את זה בתוכנו ומסביבנו. אנחנו ההשלכה, התוצאה של הכוח הזה. אנחנו נמצאים בתוכה כמו חלקיקים קטנים בתוך מרק, מתבשלים כמו קרוטונים במרק. היא חודרת דרכנו, היא יוצרת אותנו, היא עושה את הכל איתנו. הכוח הזה ממלא את כל היקום. זה נובע מהמפץ הגדול שממנו והלאה התפשט ונולד כל מה שקיים בנפח המציאות שלנו. ואם האדם חושב, נראה לו שהוא קיים מחוץ לכוח הזה, זה רק מהסיבה שהוא לא מרגיש את הכוח. כמו ילד קטן שהאימא משאירה אותו בחדר ו... היא בעצמה הולכת להתעסק במטבח, והוא חושב שהוא חופשי ואין אף אחד, והוא יכול לעשות מה שבא לו. הוא לא מבין שהיא מסתכלת באמת אחריו. בינתיים אנחנו כאלו ילדים שנראה להם שהם יכולים לעשות כל מה שבא להם כאן על האדמה הזאת, עם הצעצועים שאנחנו מייצרים לעצמנו כאן, ומשחקים ונשכחים ככה, שוכחים את עצמנו בתוך הצעצועים האלה. אבל מעל זה כמובן שהכוח העליון הוא מארגן את הכל, הוא עושה את הכל, ובצורה כזאת אנחנו מתקדמים הלאה. אנחנו אף פעם לא יודעים מה יקרה ברגע הבא, איזו חברה יהיה, איזה מצב יהיה, העולם. יש אנשים שכן מרגישים זאת, יש אנשים שיכולים אפילו לנחש, לדעת מראש, ודי טוב. יש להם את ההרגשה הזאת של המימד האינפורמטיבי הזה. זה רק מצביע על כך שהמימד הזה קיים, שהאינפורמציה הזאת, האנרגיה, התנועה, התוכנית, כל זה באמת קיים. אלא שאנחנו פשוט משתתפים בה בצורה אוטומטית, לא מודעת. אנחנו לא רואים את זה לפנינו, אנחנו לא רואים איך אנחנו פועלים בכל קטע של זמן, מה קורה איתנו, מה אמור לקרות. ורק בגלל זה נדמה לנו שאנחנו חופשיים, אבל האמת היא שזה לא חופש, זה מצב ללא מודעות, ללא הכרה, שאנחנו לא מכירים בכמה שאנחנו מנוהלים. אבל אם אנחנו נפנה לביולוגים, פסיכולוגים, הם יספרו לנו שלמעשה לאדם אין שום חופש הבחירה. לא אתה בחרת איך להיוולד ואיפה, באיזה זמן, שום דבר לא בחרת. לא בחרת את החינוך שתקבל, כלום. איך שנולדת ואיך שהתחנכת מהמשפחה, מהסביבה הזאת, מתוך זה אתה בוחר את הדרך שלך. כל זה כבר נתון מלמעלה מראש. ואחר כך אתה נפגש כאילו במקרה עם הפרטנר שלך לחיים, בעל או אישה, ולאדם נדמה רק שהוא חופשי, אבל אם היינו באמת מסתכלים על עצמנו קצת מבחוץ, מהצד, זה כמו אדם שכבר חי את החיים שלו, ומתוך הזקנה מסתכל אחורה, והוא אפילו לא מאמין שהוא חי את החיים האלה, שזה היה הוא. עד כדי כך זה קרה בצורה אוטומטית, והוא שיחק בזה איזשהו תפקיד, משהו הניע אותו, לכן הוא עשה כך וכך, ואין פה שום דבר מעצמו. זאת אומרת שבאמת הכוח הזה, כוח המניע של הטבע, הוא קובע את הכל. ואם זה כך, מופיעה השאלה, אז מה המשמעות של הקיום שלנו? אם זה כוח עליון, חכם, שעושה את הכל, שנמצא דרגה מעלינו, המון דרגות מעלינו, בגדלותו, ביכולתו לייצר, לבצע, לממש, אז בשביל מה הוא עושה את כל זה? חייבת להיות מטרה, אחרת לא קיים שום יסוד לבריאה כדי שמשהו בכלל יהיה קיים. אנחנו רואים את זה מהחיים שלנו, חיי יום-יום. הרי תמיד יש איזושהי סיבה, תוצאה, סיבה ומסובב. יכול להיות שאנחנו לא מגלים את זה תמיד, אבל אנחנו רואים שיש איזשהו עיקרון כזה. אז מה אותה התפתחות של סיבה ומסובב שחייבת להיות מטרתית, ולמה זה מוביל? זו השאלה העיקרית, ועד היום לא גילינו אותה. ואנחנו מקווים יחד איתכם, יחד עם אלו ששואלים על משמעות, על מטרת החיים, לגלות את המטרה הזאת. ובשביל זה אנחנו צריכים לגלות את הכוח הזה בשבילנו. הכוח שמוביל אותנו, הכוח שלוקח אותנו כל הזמן קדימה בגורל שלנו. איך מגלים אותו? מאוד פשוט. אנחנו רק צריכים לשים לב בקפדנות מה קורה איתנו. זאת אומרת, לא כמו ילד, אותו ילד קטן שרץ בתוך החדר, שאמא שלו השאירה אותו, ועכשיו הוא יכול לעשות מה שבא לו. היא יודעת כל מה שהוא עושה, והוא מרגיש את עצמו חופשי. אבל אם הוא, אותו ילד הקטן, זאת אומרת, אנחנו איתכם, נתחיל לדמיין, לתאר לעצמנו, ולחשוב איך הכוח הזה מוביל אותנו כל רגע, אז מתוך החיים שלנו הרגילים, כבר נתחיל לראות, להרגיש אותו, לראות את הסיבות למה שקורה איתנו, וכך נכיר בו. זאת אומרת, זה תרגילים פסיכולוגיים רגילים. אין עוד מלבדו. חוץ מהכוח הזה, שפירושו שאין שום כוח אחר בעולם שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. משהו שהיה קיים, זאת אומרת, קיים רק כוח אחד, טבע, שכולל בתוכו את הכל, אבל בעיקרון הוא לא כולל כלום, זה רק לנו נראה שהוא יכול לכלול חלקים, שאנחנו מחלקים את זה לחלקים, ונראה לנו שאנחנו, מה שאדם רואה שיש עוד כוחות, כל זה נובע מתוך הכוח האחד הזה, ובמכוון אנחנו נמצאים במצב כזה של המון אנשים, עם בעיות שונות, דאגות שונות, עם כל מיני פעולות שמחליפות ומתחלפות. כל זה כדי שלמרות כל הדברים האלה וההפרעות האלה, לפקס את תשומת ליבנו רק על הכוח הזה. רק על הכוח הזה כמבצע את הכל. ומה שנדמה לנו כהפרעות, מה ששולל את הייחודיות, ייחידיות של הכוח הזה, שכל זה נובע מתוכנית אחת, ממחשבה אחת. כל זה, כל ההפרעות האלה הם רק כדי לדחות אותנו מזה, מהכוח הזה, ורק כדי שאנחנו בכוח עצמנו נחזיר את עצמנו למסלול הנכון, כמו טיל שצריך לבדוק את עצמו כל הזמן, האם הוא לא סוטה מהמסלול הנתון לו, ורק בצורה כזאת הוא יכול לתקן את המסלול שלו, לדייק בו. אם יש לי איזושהי מטרה, אני חייב להתכוונן אליה, ואני נמצא עוד בדרך, אני לא יודע איך להתקדם. אני נמצא במצב לא מוגדר. אין לי שום קואורדינטות סביבי. כך אנחנו נמצאים, אנחנו לא רואים את המטרה, היא לא גלויה לנו. זאת אומרת, יש פה איזה מסך, וילון,
который совершенно закрывает от меня
шелегамры мастир
существует здесь экран мы не знаем что происходит там
как же мы מסך шешка אז איך אנחנו יכולים לטוס אל המטרה הזאת ישו здесь на координатах
какие-то мы всё время проверяем себя
стиёт איזה שם стиёт שאנחנו כלפיהם יכולים לבדוק את עצמנו ב סטייה שאני מזהה, אני יכול לחשב את הטעות ולחזור למצב הנורמלי. וכך כל הזמן. ומהו המצב הנורמלי? מאיפה אני יודע אותו? אני לא... גם את המטרה הגדולה הזאת אני אף פעם לא ראיתי. איך אני יכול להימשך אליה? זה יכול לקרות כאשר אני מכוון את כל המחשבות שלי, סיבות, מחשבות, רק למקור אחד. זאת אומרת, כל המינוסים, כל הפלוסים, כל מה שקורה איתי, אני צריך לייחס רק אליו אחד, למקור הזה.
Это значит, что в мире существуют силы.
זה אומר שבעולם ישנם כוחות, כוחות פרטיים, ששייכים לאותו כוח האחד, שמכחישים פמליה של מעלה. והסיבה, התועלת שיש מהתחיות האלה, הדלטה הזאת, הפער הזה, זה התחיות. התועלת היא שעל האדם, כתוצאה מכל ההפרעות האלה, טעויות האלה, הוא מרגיש את עצמו בעולמו, וזה מה שאנחנו מרגישים היום, הרבה מיליוני אנשים בעולם, ולאט לאט כל העולם, מתחילים להרגיש את עצמם אבודים, שאיבדו את כל הקואורדינטות, מטרות. אנחנו התפתחנו בדומם, צומח וחי, ועכשיו אנחנו צריכים לעלות לדרגת אדם. אנחנו חייבים לעלות לדרגה הזאת. ההבדל בין דרגות קודמות לדרגה הזאת זה שאנחנו התפתחנו שם בתוך החומר של העולם שלנו ולא היו שום בעיות. התחלנו מהנקודה האינפורמטיבית של הביג בנג, אחר כך נוצרו אטומים, המולקולות, כל מיני מבנים ביולוגיים, ואז הגענו לדרגת אדם. אותו המצב שבו אנחנו קיימים כיום. ועכשיו הכוח הזה מאלץ אותנו לעלות לדרגה הבאה. אז ברגע שאנחנו מתחילים להבין שכל מה שקורה איתנו זה רק כדי להעלות אותנו יותר למעלה, הכיוון הזה הוא כבר איזושהי התחלה של ההתפתחות החדשה שלנו. זאת אומרת שברגע שיש בי השקפה מאוד ברורה שהכל קורה מתוך כוח אחד, יחד עם זה יש כוחות שונים שמבלבלים אותי בכוונה, שיוצאים מהכוח הזה. בית, אישה, בוס, בריאות, מצב עולמי, בינלאומי, בעיות, כל זה נובע מכוח אחד. אם חסר הפרעות, יוסיפו לי. רק כדי מכל הפרעות האלה האדם יוכל לפקס את עצמו אל החוצה לו, לאותו הכוח היחיד של הטבע שמנהל אותו. מנהל את הכל. אם הוא מסוגל לעשות זאת, הוא יכול להתקדם קדימה. אבל העניין הוא שאנחנו כל הזמן שוכחים מזה. ושוב נדבעים בתוך החיי במיעוט שלנו, וככה היא דופקת אותנו, החיים האלה ככה מסתירים מאיתנו. וההפרעות שכולם יוצאות מאותו מקור הם בכוונה כאלו, מנענים אותנו, שמאלצים אותנו בכוח לשכוח מהמקור. ואנחנו שוב נופלים להרגשת החיים האלה שאין שום דבר חוץ מזה, חיים לחשוב רק על המשפחה והקריירה והעבודה והעתיד ומשפחה. ואז אחרי זמן מסוים אנחנו מתחילים להרגיש, וואו, לאן נפלתי, ושוב צריך לקום. ובשביל זה יש לנו שיעורים היומיים, יש לנו הרבה כלים, אמצעים לעזר בשביל זה, את הארגון הווירטואלי, האתר, האקדמיה הבינלאומית, ההפצה שאנחנו עוסקים בה. זאת אומרת, קבוצה שמתאספת לפחות פעם בשבוע לישיבת חברים. כל הזמן אנחנו מייצרים לנו אירועים שכאלו, שעוזרים לאנשים, לחברים שלנו, ומדובר על מיליוני אנשים בעולם, להתחבר ולחזור לאותה המחשבה היחידה שאין שום דבר חוץ ממנו, שום דבר חוץ מהכוח היחיד והגדול של הטבע. וכל ההפרעות נובעות דווקא מהמקור הזה, מהכוח הזה. ובשביל מה? טוב, בסדר, הבנתי שהכוח הזה זה מה שהביא אותי, זה מה שהסיט אותי, זה מה שהוציא אותי מהמחשבה, גרם לי לשכוח על המחשבה, על החיפוש, הכאיב לי במשהו, הטריד אותי במשהו, התחלתי לפחד על משהו. אבל אני אדם, אפשר בקלות רבה להסיט אותי. ומה הלאה? בשביל מה זה כל כך נחוץ? זה נחוץ כדי שאנחנו נרגיש שאנחנו לא מסוגלים בלי הכוח הזה, בלי העזרה פרטית שלה. כמו לכולם, כך לכל אחד. כדי שאנחנו נרגיש שבלי שנפנה אל הכוח הזה, אל אותו האור העליון, מה שנקרא, האור המקיף, בלי הפנייה הזאת אנחנו לא נוכל לזוז, לא נוכל להתקדם. להגיע למצב כזה, זה הדרגה הבאה של ההתפתחות שלנו. כשחוץ מלהבין שכל מה ש נעשה עושה הכוח היחיד הזה, ועושה במכוון כך איתי כדי שיזדקק לעזרת הכוח הזה, ולבדי לא אוכל לעשות כלום, זה כבר יציאה לשיתוף פעולה ישיר איתה. שלב מאוד לא פשוט, מאוד חשוב, אי אפשר להגיע אליו, לפעול בתוכו, אם אני לא אקבל תמיכה מהסביבה. כבר דיברנו שלאדם בעולמנו אין כמעט שום חופש בחירה, הוא לגמרי מנוהל על ידי גנים עם הורמונים. יש כאלה אנשים שיכולים אולי להגיד לו את כל העתיד שלו בחיים. באמת יש כאלה.
Свобода воли есть именно в
разрешении себя к этой хофеша бхира,
к направлению к ней,
шикаям, бекешерито, иткавненутито, элав, בדרישה לגילוי הכוח הזה. זה מה שהכי חשוב, זה מה שהכוח הזה רוצה ומצפה לעזור לנו ברגע שנבקש. בשביל מה הכוח העצום הזה שכולל את עצמו הכל, כל הטבע מושלם מחוץ למסגרות המוגבלות שלנו של תנועה, זמן, מקום, השפעה. בשביל מה הכוח הזה כל כך זקוק לזה שאנחנו נזדקק בו, שאנחנו נבקש ממנו, שאנחנו נחכה, נצפה שמישהו יוכל לעזור לנו, לעשות עבורנו. בשביל מה כל הפעולות, ניסיונות כאלה חלשים במגמה האלה אליו? זה נחוץ לנו כדי שנפתח מתוך עצמנו חדש, רצון חדש שלא קיים בטבע. זאת אומרת, היינו מפתחים בנו רצון להיכנס למגע עם הכוח הזה, להשיג אותו, לעבוד יחד איתו. כשהרצון הזה מתפתח בנו, באותה מידה של התפתחות הרצון הזה הוא מתחיל להופיע, הכוח הזה מתבטא, אז יש לנו אפשרות לגלות אותו, את הכוח המנהל הזה. כבר מתוך ההכרה הזאת, ההרגשה הזאת, אז אנחנו נוכל להרגיש ולהבין מי אנחנו, מאיפה אנחנו, באיזו מטרה אנחנו קיימים וכל מה שקורה איתנו. זאת אומרת, אני חייב לרצות לגלות בתוכי את הכוח הזה, ואת הרצון הזה אני חייב לפתח בעצמי. אחרת אני לא אהיה עצמאי, אחרת גם הרצון הזה לא יהיה, או שאני אקבל אותו מלמעלה וזהו, ואז אני לא אהיה חופשי, ולמה שאני אעשה אז משהו. לכן דווקא לאותם האנשים שמשתוקקים קדימה ומצפים, רוצים את המגע הזה עם הכוח העליון, לצאת למימד העליון של האינפורמציה, האנרגיה, בשבילם הוכנו ההפרעות המיוחדות האלה. וכמו שעכשיו אנחנו יושבים, שומעים משהו, פתאום לא שומעים, חושבים על משהו, משהו שלנו שמאחד אותנו, פתאום בורחים, פתאום מתאכזבים, פתאום לא בא לי לשמוע שום דבר, לראות שום דבר, איזושהי כזאת הרגשה, מצב, ופתאום חוזרים להיות מאוחדים בנושא אחד. כל ההפרעות הקטנות האלה, אם האדם יודע לסדר אותם, פתאום הוא יוכל לראות שכל זה נובע ממקור אחד, במכוון אליו. לא צריך לדחות את הדברים האלה בשום אופן, הם נובעים מאותו הכוח האחד הגדול הזה. ואם אנחנו לא נדחה אותם, אלא ההפך, תמיד נייחס את הכל לכוח אחד, אז אנחנו נגלה אותו.
То есть
כלומר, ברגע שמגיעה איזושהי הפרעה, מיד אנחנו צריכים להבין שזה מטרתי, זה נועד במיוחד כך שנוכל על ידי זה להתקדם. בדיוק כמו שאנחנו נותנים לילד, נאמר, כל מיני בעיות שהוא צריך לפתור, משחקים, צעצועים, לגו, פאזל וכן הלאה, רק כדי שהוא ירכיב אותם ושוב יוכל לפרק ושוב להרכיב, כי דווקא מתוך הפעולה הזו, כאשר אתה נופל לתוך חוסר הבנה ואז שוב אתה מגיע להבנה של הדבר, דווקא מתוך הפעולות האלה מגיעה ההשגה של אותו הכוח של הטבע והשפעתו עלינו. ובצורה כזאת נעשית ההתקדמות הרוחנית של האדם, ההתפתחות של אותו החוש החדש שבו להרגשת האיחוד, השלמות של הטבע, בלי לשבור את זה לכל מיני מדעים, לכל מיני דברים, לחושים שונים, לראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, אלא כל הדברים האלה שאנחנו מכוונים אותם כדי לגלות את המקור, ושבעצם מגלה את אותו המקור שהוא הכוח האחד. וכל זה קורה דווקא עם מעל כל ההפרעות האלה, האדם פשוט תופס את הראש שלו, מחזיק את עצמו במחשבה שכל זה מגיע מתוך אותו המקור האחד והכל מכוון דווקא כלפיו. כלומר, אם האדם הוא מתייחס אל החיים שלו, כל מה שקורה איתו, משהו שנוצר ככה במיוחד כדי שהוא יהיה מכוון על אותו הכוח האחד הזה, אז פתאום הוא יראה שכל ההפרעות האלה הן נעלמות, מגיעות אחרות, אבל פתאום הייתה איזושהי הפרעה מאוד גדולה. אם אני עשיתי תיקון עליה בזה שאני כיוונתי את עצמי דרכה אל המקור, אז היא ככה נעלמת מן האופק, זהו, יותר לא קיימת בפניי. מגיעה אחרת, הבאה שבתור על הדרך כדי שאני אמשיך להתקדם לכיוון, אבל היא כבר לא קיימת, ובצורה כזאת אנחנו הולכים ומתקדמים. ורואים שבעצם כל החיים שלנו זה איזשהו משחק שמשחקים איתנו, בדיוק כמו שאנחנו נותנים לילד צעצוע, והוא מתוך זה צריך לבנות איזה משהו. אותו הדבר כאן. הכוח הזה נותן לנו כל מיני סוגים של הפרעות, וברגע שאנחנו מתחילים למצוא, להתכוון על אותו הכוח הזה דרך אותן ההפרעות, ההפרעות נעלמות. כלומר, כל מה שקרה איתנו בעבר, כל מה שיקרה איתנו עכשיו ובעתיד, זה הכל רק כדי לכוון אותנו אל המטרה. לכן, כעיקרון, אם אנחנו יוצרים סביבה מיוחדת שעוזרת לנו כל הזמן, ההתפקסות, ההתכוונות הזאת אך ורק כלפי הטבע הזה של הבורא אל המטרה, זה הכל אותו דבר, כדי שזה לא יזוז מעינינו. אם אנחנו נמצאים בקבוצה הזאת שיש לה לימודים יומיומיים וישיבת חברים והפצה, אז אנחנו בצורה מאוד מהירה עוברים את כל השלבים האלה של ה התפתחות שלנו. וההפרעות שאנחנו רואים, באמת אנחנו מתחילים לתפוס ולהרגיש אותן כאיזשהו דיאלוג, כשיחה עם אותו הכוח העליון, של אותו הכוח העליון איתנו. ואני לא מייחס את זה לאנשים שדרכם מגיעות אותן ההפרעות, או הטבע, או לבריאות שלי, או לשום דבר אחר, אלא רק אליו, אל אותו הכוח הזה. וכל הזמן נמצא בדיאלוג עם הכוח הזה, ואין לי גם שום מוצא אחר, אלא רק דרך הבעיות האלה, עד שאני לא אתחיל לגלות את זה בצורה אחרת, בצורה של טוב, ואהבה, והשפעה. וכאן וכאן אנחנו מגיעים למצב העיקרי שלנו, שכאשר דרך ההפרעות האלה אנחנו ננעלים על אותו הכוח העליון ומגלים אותו כלפינו כטוב ומוחלט, אוהב, שנתן לנו את כל הצעצועים השבורים האלה במיוחד כדי שאנחנו נלמד להבין אותו, שנעלה לדרגתו, כדי שאנחנו נהפוך להיות כמוהו, גם כן טובים, נותנים, אוהבים. ובצורה כזאת אנחנו משיגים דבקות, את הדבקות השלמה עמו. וכאן האדם אט אט יוצא למדרגה של הערה, אפשר כך לומר, שהוא מרגיש את עצמו מעל הגוף שלו. הגוף קיים, הוא צריך לדאוג לו כמו לכל בעל חיים אחר שיש לו בבית, לתת לו את מה שהוא צריך כדי להתקיים, אבל את כל יתר האני שלו הוא רואה רק בהתאמה, בדבקות עם אותו הכוח העליון הטוב, בזה שהוא הופך להיות כמוהו, בהשפעה ובאהבה. אז בקיצור, זהו הנושא של המאמר הראשון, שממנו מתחילה הדרך שלנו, ההתפתחות של חלק האדם שבנו. ובואו נעבור לשאלות. ולאחר מכן נעבור לסדנה. בבקשה. נרדמתם? זה טוב. זה אומר שלא היו הפרעות, ככה שהמילים שלי נכנסו בכם. שלום, אני אלכסנדר מליטא. השאלה שלי, מאיזה עיר ובן כמה אתה? מריגה, ואני בן 25. אתה לומד איתנו כבר זמן רב? שנתיים. בעולם ישנם אנשים שאנשים מעריכים את מה שהם עושים. הם, יש להם איזושהי מטרה והם חיים רק אותה. האם לאנשים האלה יש להם איזשהו חוש רוחני, והאם הם צריכים את חוכמת הקבלה, אותם האנשים שעושים טוב? חוכמת הקבלה נוצרה בבבל העתיקה כשהופיע שם משבר בדיוק כמו שיש לנו היום, כאשר האנשים איבדו את הכיוון, את הכיוון בחיים, הם הרגישו שהאגו הוא פשוט לוקד אותם בתוך הקיום הבהמי שלהם, ואז הם גילו את השיטה הזאת של השגת הכוח העליון. חוכמת הקבלה צריכים אותה רק אותם האנשים שמרגישים אותה את עצמם בתוך משבר אישי עמוק, שהם שואלים את עצמם את השאלה לגבי מה הטעם בחיים. ובכלל, השאלה לגבי מה הטעם בחיים מתעוררת באנשים רבים מסיבות רבות. נאמר, אני שם הפסד בקלפים או בבורסה, או שמה עוד איזה משהו קרה איתי, גם כן אני חושב על משמעות החיים, אבל השאלה הזאת לגבי טעם החיים שמתעוררת בי נוצרת מתוך המינוס, מתוך זה שאני סובל מתוך איזשהו אובדן בעולם שלנו. ובצורה כזאת אנשים הם לא משתוקקים מעלה, מה שלמעלה לא מעניין אותם. ואנחנו צריכים כאן להבין בדיוק איזה סוג של אנשים מגיעים אלינו, ואת זה אתה יכול לברר עם כל פסיכולוג או אפילו בעצמך. האדם הוא קיים בעולם שלנו, נאמר יש לו רכב, יש לו בית, משפחה, כן? וכן הלאה. עבודה כמובן וכן הלאה. ואם בחיים האלה שלו הוא איבד משהו, יש לו מינוס, אז הוא גם כן שואל את השאלה לגבי משמעות החיים, למה לחיות אם אני איבדתי את הדבר הזה? נו, זו לא ההשתוקקות להתקדם, זו לא ההשתוקקות מעלה. עכשיו אם במקום המינוס הזה אתה תיתן לו פלוס, אז הוא יהיה מסופק בזה, זה יהיה בשבילו טוב ומספיק. אנשים כאלה אין להם צורך במשהו רוחני, במשהו עליון יותר. מה שמדבר בו זה לא האדם, אדם, אתה מבין, גבוה מהבהמה, אלא מה שמדבר בו זה פשוט אותו הרובד הבהמי הרגיל. כאן יש שמש שמאירה, וכאן יש דשא שגדל וצומח, וככה הכל טוב על פני כדור הארץ. אדם שהוא שואל את עצמו לגבי מטרת החיים, בשבילו זה הכל, בשבילו כל זה כביכול הפסיק להתקיים, כל זה חסר ערך. ואין לזה שום משמעות מיוחד, כיוון שהכל מתחיל ומסתיים, והחיים עצמם לא נותנים שום דבר קונקרטי. הם לא מלאים באיזשהו ערך מסוים, רק בזה שאני מקבל, וזהו. מעבר לזה, לא קורה כלום. אני חי ככל בעל חיים כתוצאה מזה. אדם שחושב בצורה כזאת ומתחיל לשאול לגבי משמעות החיים, הוא כבר שואל לגבי משמעות אחרת שבחיים, זאת שמכוונת מעלה, מעל הקיום הבהמי שלי. זה שאני מוגבל בשנים שלי, בהזדמנויות שלי. המינוס שקיים אצלי בראש זהו מינוס של הזמן נמצא מעבר, לשם מה כל זה? והאדם הזה הוא מגיע או למיסטיקה, זה תלוי באיזה רובד, באיזה דרגה מתעוררת בו השאלה הזו. תמיד יש לנו התפתחות של הרצון, כלומר התפתחות של השאלה. באדם מתעוררת בו כזו שאלה בהתאם לחמש דרגות של הרצון. 0 או שור, 0, 1, 2, 3, 4 או 4 ו-5, לא חשוב. אז אם האדם הוא נמצא באיזשהו בשלבים הראשונים של ההתפתחות שלו, אז מספק אותו שם, נו, אולי פילוסופיה, אם בדרגה גבוהה יותר של התפתחות או ברובד אחר, אז פסיכולוגיה. ואנשים כאלה הם לרוב הופכים להיות גם משוררים וסופרים ופסיכולוגים. ואם זה עוד דרגה של התפתחות, אז זה כבר מושך אותו לפעול. כלומר, יש כל מיני פסיכולוגיה פרקטית. זאת אומרת, אנחנו נרקוד כך, או נעשה איזה שהם פוזות אחרת, או שאנחנו נשב בצורה של לוטוס, או שאנחנו לא ננשום, או שכן ננשום. כלומר, כביכול דרך הגוף אנחנו נתחיל להשיג את התכונות העליונות. זה גם כן שייך לחיפוש. כלומר, אם באדם קיימת כזו דרגה, אז הוא יתעסק ביוגה, בכל מיני שיטות אחרות למיניהם, וזה יספק אותו. אתה לא תוכל לעשות שום דבר בשבילו, לא תוכל להוכיח לו שום דבר. זה הרובד של התפיסה, ההבנה, הרגשה שלו, השגה שלו. זוהי דרגת השאלה שמתעוררת בו קיים. זה אפילו שייך לכל מיני חלקים של הדת למיניהם וכן הלאה, שמטרתן להרגיע את האדם, לאזן אותו, לתת לו תקווה וכו'. הלאה. אם מתעוררת בו כבר שאלה מדרגה הבאה, אז הוא כבר לא יכול לספק את עצמו בכל מיני תרגילים פיזיים, נשימות, התעמלות וכן הלאה. הוא מרגיש שכל זה לא נותן לו שום דבר. זה הרי בתוך הגוף, בתוך הגוף שהוא מרגיש איזשהו נוחות יחסית, או שאני מתחיל להתעסק במדיטציה, זה כבר המדרגה הבאה, ושם אני מתחיל לעשות מדיטציה על איזשהם אותיות, צורות. זה כבר משהו יותר מופשט, אבל גם כן זה עדיין בתוך המסגרת של הפסיכולוגיה שלי. והמדרגה הבאה זה כאשר הוא שואל את עצמו על מה שקיים מחוץ לו. שאם אני לחלוטין מבטל את עצמי, יש כזאת שיטה שיכולה לעשות כך שאני לא קיים. אני כפי שאני נכון להיום לא קיים. אני רוצה לתפוס את העולם כפי שהוא מחוץ לי. זה האנשים שבדרך כלל מגיעים אלינו. מה זאת אומרת מחוצה לי? כלומר, לא בתוכי דרך חמשת החושים. דרך חמשת החושים שאנחנו מקבלים. כאן יש לנו ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש. הדברים האלה, המידע הזאת היא נקלטת בנו, מצטברת, אנחנו עושים מזה איזשהו סכום כולל כזאת, וזה נתן לנו את התמונה של העולם שלנו, כפי שאנחנו מרגישים את העולם. על גבי המסך הזה, הסכום של כל החושים האלה מצייר לנו את תמונת העולם, ובאופן פרופורציונלי, 90% ראייה, ואחרי זה יש לנו שמיעה, ואחרי זה טעם, ריח, מישוש, וזה מרכיב את כל יתר האחוזים של התפיסה שלנו. זהו, כלומר, בתוכי משתנה התוכנה, משתנה בי הרצון, ובהתאם לזה אני מרגיש תחושה, אני מרגיש עולם אחר, הוא כביכול זז בתוכי. אז איך אני יכול לצאת מתוכי ולהתחיל להרגיש את העולם שנמצא כאן? אז כל המדעים, אפילו המדעים שלנו, המתקדמים, הם מדברים על זה שסביבי קיים כאן רק שדה, כוח, וזהו. רק כוח אחד, וזה הכוח שעליו אנחנו הרגע דיברנו. ולא קיים שום דבר מלבד הכוח הזה, לכן מה שמתעורר בי, כאן בתוכי, מה שעכשיו אנחנו חוקרים, אני צריך לתאר לעצמי כהקשר עם אותו הכוח. אין לי אפשרות אחרת לצאת למגע עמו, אלא רק דרך אותם דרך מה שאני תופס, אז אני צריך פשוט לעשות אנליזה בתוכי, שכל מה שמגיע אליי, גם הפלוס וגם המינוס, הכל מגיע מהכוח האחד הזה. ואם בצורה כזאת אני כל הזמן מתכוון עליו, אז אפילו בצורה שבה אני קיים כעת, אני מתחיל כל הזמן יותר ויותר להרגיש אותו. אפילו דרך התפיסה שלי, אני מתחיל להתכוונן עליו. וברך אני משיג כזה מצב שבו אני מתחיל לקבל בתוכי איזשהו סנסור נוסף, אני מתחיל להרגיש את הכוח עצמו. אני מתחיל לצאת אליו, להרגיש את הנצחיות והשלמות שלו, דווקא דרך אותן ההשפעות ההופכיות האלה כלפיי, שבמיוחד נותנים לי איזה שהם מצבים לא נעימים וכך ואחרת, שדווקא דרך כל זה אני בכל זאת יאחז בו, ובצורה כזאת אני מעלה את עצמי מעל הבהמה, ובדרגה הבהמית אני מרגיש את כל התופעות השליליות למיניהם במיוחד, כדי לעלות מעל כל זה ולהרגיש אותו. וזוהי כל השיטה. הקבוצה, הלימוד, ההפוצה וכן הלאה, זה הכל בא כעזר בעל מנת להשיג את זה. המטרה שמגיעה מתוכך, האמצעי, אתה מתחיל להרגיש את אותו הכוח כשאתה מנסה להשיג אותו?
לא. אנחנו מתחילים להרגיש את הכוח הזה רק במידה שבה אנחנו יכולים להתכוונן לכוח הזה. לבד אני לא יכול להרגיש את הכוח הזה. אנחנו תכף נעסוק איתכם בפרקטיקה של הדבר. ההכוונה צריכה להיות בהתאם אליה. אם אני אתכוון לבד, אז רק האגו ינהל אותי. איך לצאת מהמצב הזה? אני צריך לא רק את הרצון לצאת מעצמי ולהתעלות מעל עצמי. זה הרצון אגואיסטי, הפשוט. יש את זה למיליוני אנשים. אלא איך לצאת בצורה כזאת מעצמי, כשאני ארגיש בדיוק את הכוח הזה. דווקא את הכוח הזה. לכן אני צריך להשוות את עצמי אליה. בטבע יש חוק מאוד פשוט. אתה יכול להרגיש משהו אם אתה דומה לזה. זאת אומרת, אם אני מרגיש משהו, רואה, שומע, נוגע, תואם, זה רק בגלל שקיים בתוכי, קיימות תכונות מסוימות במה שאני מרגיש. חוק השוות הצורה, אני צריך לעשות איזשהו מכשיר שהוא יקלוט טווח מסוים, גלים מסוימים. נגיד, יש לי את המקלט רדיו, הנה האנטנה, הנה המקלט רדיו, ואני צריך לסובב כאן את הכפתור, ואז אותם הגלים שיש פה, הנה אני מסובב את הכפתור שלי, מה אני עושה בזה שאני מסובב את הכפתור ברדיו? אני מכוון איזשהו גל מסוים בתוכו, ואם אותו גל קיים מבחוץ, הוא נקלט אצלי דרך אנטנה, לפי העיקרון של ההשוואה, ואז כאן ברמקול אני כבר אשמע את הצלילים, והאוזן שלי כבר תקלוט את זה. זאת אומרת, אני צריך לייצר בתוך עצמי כזה מכשיר שיהיה לו אותם התכונות כמו לקוח הזה. אם אני רוצה סתם להתעלות מעל עצמי, אני לא אגיע לכלום. לכן אנחנו מתאספים בקבוצה, ובקבוצה אני לא סתם רוצה להתעלות מעל עצמי, אני רוצה להתעלות בעצמי בתכונת השפעה, בתכונת אהבה. אותה התכונה של הכוח הזה. לכן חשוב ונחוץ, חוץ מלרצות להתעלות מעצמי, ויש כאלה מיליוני אנשים בעולם, אבל ברגע שהם התחילו לשמוע שזה אפשר להשיג רק созданием себе свойства отдачи. Рак им тицор бетохха тхунат ашпа, вэзэ эфшери рак бетохха квуцак, шта митхаберам хэрим. Поэтому есть принцип вызвания. Лахэн есть та икарон, вэ автлэраха камуха. Тогда ты начинаешь быть подобным. А, зэта насалэ думэ лакоха зэ, вэ туха ларгиш ото. Поэтому вот у нас сейчас идет לקציה. לכן עכשיו, הנה, אנחנו בהרצאה, בשיחה, ואחר כך יהיה התעסקות פרקטית, וזה יכול לקרות רק בקבוצה. שלום רב. יאן ממינסק. לגבי תחיית הפרעות, יש לי מחשבות זרות. האם אני יכול פשוט להפסיק לחשוב עליהם ולבקש מהכוח העליון להחזיר אותי למסלול הנכון? אם אני מקבל הפרעה מכוח העליון, למה אני צריך לבקש מהכוח הזה להוריד לי את ההפרעה? זה כמו שאמא מציעה לי צעצוע חדש, לעשות מאיזשהו לגו מטוס, רכב, אוטו קטן, הביאה לי מתנה כזאת יפה כופסה, ואני אומר לה, לא, אני לא רוצה. אז מה יקרה לי? מה יהיה לי? לא, אני אגיד, אני רוצה אוטו אמיתי גדול. לא, בצורה כזאת דווקא, כשאני מפרק, מחבר, אז אני לומד משהו. תבדקו, כל השנים שנות לימוד בבית ספר, באוניברסיטה, כל הזמן נותנים לנו כל מיני יחידות, משימות. היו נותנים לנו תשובות, וזהו. בשביל מה אנחנו צריכים הפרעות? אולי אני אדייק, כן. הגיעה לי מחשבה, והבנתי שזו מחשבה זרה, ואני ככה פורץ דרכה. אני מבין שזו הפרעה. אני מתחיל לחשוב איך לעבוד איתה. איך לעבוד את הזה שלה, כן. לעבוד עם הפרעה זה רק כך. אחרי שאתה ננעל על זה שזה מגיע מהבורא, מעין מלבדו, אחרי זה אתה צריך לעבד את המחשבה הזאת, לעבוד איתה, רק דרך החברים, עם החברים. אתה לא תוכל לכוון את עצמך לבדך אל הבורא באותו גל. לא, רק ביחד עם הקבוצה, כשאנחנו נמצאים יחד באותה קבוצה. הנה, אתה ואחרים, כשאתם יחד בקבוצה ויש ביניכם יחסים הדדיים למיניהם, אנחנו מדברים רק על אותם היחסים שמשתייכים למטרה, אז ביניכם, או אפשר לתאר את זה, מעליכם נמצא אותו כוח היחידי של הטבע. ואתם צריכים, אתה צריך בתוך עצמך למצוא, לייצר את המקלט הזה, כמו ברדיו. הרי הכוח הזה ממלא בכלל את הכל, גם בפנים, גם מבחוץ, אבל לקלוט אותו אתה יכול רק אם תהיה באותו טווח, באותו גל. לכן כולם מגיעים לקבוצה עם המינוסים שלהם, עם בעיות שלהם. ומה אז קורה? הם מתחברים ביניהם, ואז אין שום מינוסים. אנחנו רוצים לעבוד רק בהשפעה. זה לא מעניין אותי המינוסים. אלא מה מעל הבעיות שלי? הם נמצאים מתחתיי ומתחת לכל חבר שלי שיש לנו. יש מלא מינוסים כאלה, ואנחנו מבינים שכל המינוסים האלה נועדו רק כדי שאנחנו נשתקק יחד להשפעה הדדית. שכל זה נובע מכוח העליון, האחד, שבכוונה מארגן לנו את כל זה, כדי שלמרות כל הבעיות האלה שיש לנו, והעיקר זה הבעיות שיש בינינו, זאת אומרת, כאן בינינו יש דחייה גדולה, שנאה, חוסר הבנה, אף אחד לא מבין אותי, אני לא מבין אף אחד, אני לא מעריך אותם והם לא מעריכים אותי. הבעיות האלה דווקא, ולא בעיות של העולם הזה, בעיות של העולם הזה הן איכשהו נזרקות, אבל דווקא הבעיות שקיימות בקבוצה, ביחס בין החברים, בחיבור, אלו הבעיות העיקריות, המרכזיות. ודווקא אותם, כשאנחנו מקדמים קדימה, אנחנו ככה אומרים לבורא, תראה, בזה אתה לא תסיט אותנו מהדרך. אתה מציב לנו את הבעיות האלה כדי שאנחנו מעל זה, כמו מעל הר סיני, אנחנו נתעלה ונגיע אליך. זאת אומרת, אתה מייצר כאן תכונה חדשה לגמרי. איחוד כנגד האנטי-איחוד הזה. ובצורה כזאת, ביניכם כאן, אתם מתחילים לקלוט אותו, את תכונתו, את כוחו. זה המקלט שאתם מייצרים. זה הסנסור, זה החיישן שאתם מייצרים בעצמכם. וכאן כבר אתה מוצא אותו, לא איפשהו מבחוץ, אלא דווקא כאן בפנים. תודה רבה. אנחנו בזה נעשה עכשיו, בסדנאות, במעשה. בבקשה. שלום, שמי סבטלנה, משטוטגרד, גרמניה. מאיפה את? שטוטגרד. כל החיים חיפשתי את הקשר עם הבורא, ועכשיו אני מרגישה את זה. אני מבינה שהבורא שולח לי הפרעות רציניות, ויש לי דו-שיח פנימי איתו, ואני צריכה להבין מה הוא רוצה ממני. אז זאת צריכה להיות תפילה פנימית שלי, או איזושהי אחריות כלפי זה שאני צריכה להפיץ את החוכמה הזאת, או מה אני צריכה לעשות, איך להרגיש אותו, להבין אותו? תודה על השאלה. הוא מאפשר לי לגעת במקצת את נושא הנשים של הקבוצה ובכלל נשים של האנושות. то же самое. אותו דבר. כל מה שדיברנו שייך גם לנשים. אלא אצל האנשים חסרה האפשרות לייצר את החיישן הזה בעצמם. את החוש הנוסף הזה, את המכשיר הזה. גם לגברים לא, זה לא יכול להיווצר. החיישן הזה, אם לא יהיה להם את תמיכת נשים, אנחנו עובדים ביחד. אלא שנשים צריכות ליצור את התנאים מסביבנו, לדחוף, לשכנע, לעזור, לשתף פעולה בכל דבר שרק ניתן, והעיקר זה ברצון שלהם. אם אתם רוצות, הרצונות האלה שלכם, הם משפיעים על הגברים. כמו אותה אישה שככה דוחפת את בעלה לצאת מהבית ולהתחיל לעבוד כדי לקיים את המשפחה. בלי זה בכלל הגברים היו מתעסקים בשטויות וצעצועים כל החיים. אלא דווקא בזכות הרצון הנשי, העולם מתפתח גם בעולמנו וגם בעולם הרוחני. זאת אומרת, צריך להבין, להרגיש, כעיקרון דווקא בהפצה, האישה מוצאת את עצמה בצורה הכי מועילה. טוב, זה הדבר הכי קרוב לה. היא המולידה, היא המרחיבה. ועובדות בזה באמת הרבה יותר טוב מגברים. ואני חושב שהמימוש הזה הוא הכי טוב. וחוץ מזה, כמובן, לתמוך באותה קבוצה. למשל, את משטוטגרט, יש שם קבוצה, יש שם גברים, צריך לדאוג להם, כמו אמא לילדים, שלא יריבו, שלא יתווכחו, ויריבו. וגם בין אנשים שיהיה כזאת הסכמה. אם יהיה ביניכם הסכמה, חיבור, אז הגברים שבפנים לא יוכלו פשוט לריב. אם אתם תיצרו כזאת אווירה טובה, הגברים תמיד מרגישים באישה סוג של אימא. זה נשאר בהם תמיד, אתם יודעות את זה בטח, מרגישות. אז הם ירגישו שבאווירה הזאת הם צריכים להתייחס אחרת, לסייע להתקרבות שלהם. ופתאום הרצון שלכם יעבוד ויועיל להתקרבות שלהם, לחיבור, לעלייה הרוחנית שלהם. אתם תיארות לעצמכם מה זה, מה המשמעות של הדבר? שיהיה לכם בהצלחה. תודה. שלום רב.
First of all, I want to thank you for and the friends for this wonderful congress.
Прежде всего, я хочу поблагодарить вас и всех.
Конечно, коли те рот цели одот леха и לכל החברים אבלו כנס הנפלא. האמת היא שהכנס הזה באמת מיוחד. אני לא יודע למה וילנה דווקא יצא כך. אולי בגלל שאני פעם הייתי חי פה בעיר הזאת. אבל כנס שכזה קורה לנו פעם ראשונה. זה הכנס הפרקטי הראשון שלנו. נשים וגברים ביחד, לראשונה בהיסטוריה, אנחנו מממשים שיטה של השגת הכוח העליון. אז אתם משתתפים באירוע הכי מיוחד במינו. וכמובן כל החברים שלנו שמסביבנו בכל העולם.
מוי ופרוס.
והשאלה שלי, אם אנחנו נגיע למטרה כשאנחנו נתאחד לכלי אחד עולמי ושותף מאוחד,
what change in this relation with the upper force?
Какое изменение будет?
Это שינוי יהיה בינינו ביחס לכוח העליון ובייחוד בקשר לאירופה. מתוך מה שדיברתי, אני חושב שזה מובן שכל ההפרעות, כולל המשבר הענק הזה, עם כל האיסורים שהוא מביא, במיוחד באירופה הדרומית, מאיפה שאתה מגיע, איטליה ועוד חברים, ספרד, זה בעיות נוראיות שצצות אצל אנשים, במשפחות, ואנחנו צריכים להבין שכל זה נובע רק מסיבה אחת, כדי לכוון את האנשים לחיפוש אחר הסיבה הראשונית. ואנחנו רואים ששום מדענים, שום פוליטיקאים או כלכלנים לא יכולים לעשות כלום ולא יוכלו לעשות כלום. העולם נכנס לשלב שהקבלה מספרת על זה כבר מזמן, הרבה לפני 121. אני שמעתי על זה רק אני בעצמי 20 שנה לפני המשבר הזה, ולא האמנתי. אמרתי, טוב, מספרים. אבל העולם נכנס לשלב אחר, אנחנו נמצאים במצב אחר לגמרי, שלב אחר, עידן אחר. לגלות את אחדות הטבע, ולכן העולם שלנו גלובלי, אלא לא בתוכנו עדיין, אלא רק מסביבנו. זאת אומרת, בכל דרגות ההתפתחות נגלה לנו היום שהכוח העליון, אחר כך הכוח הדומם, זאת אומרת כל היקום הזה עם הכוחות שהם, עם מה שיש בו, אחר כך הצומח והחי, כל זה נגלה לנו כמנגנון אחד. כשכל זה גלובל, אינטגרלי, כוח אינטגרלי. אני אעשה את זה רק כסימן אינטגרלי. מ-0 עד אינסוף. זאת אומרת, המנגנון האחד והמאוחד היחיד. ומה חוץ? חוץ זה כבר בעיה, כי במרכז ישנו האדם, שהוא באמת כתר הבריאה, מרכז הבריאה, והוא יכול לעשות, הוא עושה כל מה שהוא רוצה, רק בניגוד לחלוטין לכל מה שסובב אותו. והוא המינוס הנוראי הזה, שנגד כל המגמה. לכן אנחנו מדמים את האדם לתא סרטני שאוכל את הכל סביבו, משמיד את הכל סביבו. הוא נמצא בניגוד לכל שאר הטבע, חלקי הטבע. כל הטבע הזה הוא גלובלי, הוא אינטגרלי, הוא אחיד, הוא אחד. אנחנו לגמרי לא אחד, לא גלובליים, לא אינטגרליים, לא כלום. אנחנו רק אומרים, הגיע משבר גלובלי. מה זה אומר הגיע משבר גלובלי? זה שאתה לא גלובלי, אתה לא תואם אותו. במה המשבר? המשבר בך או במה שקורה סביבך? אתה צריך להשתנות. אתה, הכוונה היא האדם, החברה האנושית. גם היא חייבת לעבור להיות גלובלית, אלא איך? להתאחד, להגיע לשוויון, לקשר הדדי, להבנה הדדית. אז הנה מראים לנו את כל ההתפתחות שלנו, עד כמה שאנחנו מקושרים לחלוטין, אין לנו לאן לברוח. תראו מה עשו לנו, מה עושים לנו כדוגמה. ניתקו איזה מדינה מסחר ומחר, איזושהי תקשורת שם, משהו שקשור לחליפין או לכסף, זהו, היא כבר לא מסוגלת לתפקד. אתה מנתק אותה, החיים שלה נגמרים, אתה מנתק אותה מהעולם הסובב והיא לא מסוגלת להתקיים יותר. עד כמה העולם נעשה גלובלי, זה מעולם לא היה דבר כזה. אז הנה הטבע שלנו נגד זה, החברה שלנו הפוכה מזה, מכל המגמה. ולכן ברגע שאנחנו נסיר את הניגודיות הזאת, אז אנחנו מיד נגלה את אותו הכוח של הטבע שיתגלה לנו בנפח הזה. נגלה את עצמנו מקושרים לחלוטין, ללא הגבלה, בטבע הזה. אנחנו נרגיש את עצמנו חיים בהרמוניה, בנצח, עם כל שאר הדרגות של הטבע. זה לא נוגע רק למדינות מסוימות שנפגמות היום מהמשבר, אלא בכלל אפשר לראות את כל זה כהפרעות רק כדי להתעלות מעליהם ולהגיע למטרה עליונה. כמו לכל אדם יש את זה ברמה האישית, כך לממשלה ברמה הממשלתית, לחברה האנושית, ברמה האנושית של כל האנושות.
וזאת הדרך היחידה להסתכל על החיים. בכלל, אנחנו לא יכולים לבוא היום לממשלה ולדבר איתם על זה, בגלל שמי שיושב בממשלה זה האגואיסטים הגדולים ביותר. הם לא מסוגלים לתפוס את זה. אבל בכל זאת, עד עד, כבר ההכרה שלהם משתנה. בהשוואה למה שהם אמרו לפני 5 שנים ומה שהם אומרים היום, יש הבדל מאוד גדול. אתם יודעים, מכות, ככה אנשים, הם הופכים את האדם חכם יותר, מוכן לקבל יותר. ולכן אני מקווה שאנחנו נוכל לעשות זאת. מלבד זאת שעכשיו אנחנו מכינים את ההצגה שלנו ליונסקו ולאום ולארגונים בינלאומיים אחרים, אנחנו מחברים אלינו כמות גדולה מאוד של מדענים שיש להם את אותה הדעה כמו שלנו, שהם מבינים שצריך לשנות את טבע האדם, את טבע החברה האנושית, לשנות את זה בצורה קרדינלית למשהו אחר. אין להם שיטה. זאת אומרת, זה שאנחנו חייבים להיות גלובליים ובאיזון עם הטבע ולהיות בהומאוסטזיס, על זה, בזה אין ספק. על זה מדברים אלפים ואלפים של מדענים בעולם. אבל מלבד זה שהם אומרים שצריך לעשות את זה, אבל איך? צריך. ותשובה אין. זאת אומרת, התשובה המעשית כאן ועכשיו אנחנו נממש על עצמנו, ומתוך זה אנחנו יהיה לנו את ההמלצות של כיצד לממש זאת. אנחנו מדברים היום על זה שמיליונים של מובטלים יוצאים לאבטלה בעולם. האדם הוא מפסיק לעבוד, המשבר מגיע כזה משבר שבו אנחנו נייצר רק את הנחוץ ביותר לקיום שלנו. ולכן האנשים חייבים להבין, הם מוכרחים להתחיל להתעסק, לעסוק בעצמם, לשנות את עצמם, ולא בלזהם ולדלות את משאבי הטבע. כדי להאכיל את הבהמה שלי, כדי שתתקיים בצורה נורמלית, לא צריך בשביל זה הרבה, וכל יתר הזמן, כל יתר הכוחות, אני צריך להשקיע בלשנות את החברה האנושית. ואז אנחנו נמצא את עצמנו בהרמוניה שלמה, נצחית, הרבה מעבר למה שהיינו רוצים להשיג נכון להיום. אז אנחנו צריכים לתפוס או לראות את המשבר כהפרעות שמעליהן כולנו צריכים לעלות יחד, ובשביל זה אנחנו כאן. נו, בבקשה. אני וובה מבלרוסיה. הייתי רוצה לשאול עבור החברים שלי ועבור האנשים שרק מתחילים להיכנס אל תוך חוכמת הקבלה ואל תוך הקבוצה. רבים, כאשר הם מנסים להתחיל להתייחס לחיים לפי העיקרון של אין עוד מלבדו, אני רואה שהם כביכול מפסיקים לפעול, מפסיקים... הם פשוט מפסיקים לפעול בתוך החיים שלהם, המשפחה נהרסת, מתחילים לעבוד, בכלל הוא כאילו נכבה, וזה בסופו של דבר מפריע להתקדמות הרוחנית שלו. ואנחנו יודעים שיש עוד נקודת הסתכלות על זה, אם אין אני לי, אז מי לי? ואין לדיין, אלא מה שאין עברות. אז איך מהלך החיים... לעזור, לעשות את אותה הפרדה, מתי אני צריך בתוך האין עוד מלבדו הזה למצוא את הפרספקטיבה השנייה הזאת בהתייחסות שלי כלפי החיים של אם אין אני לי מי לי. תודה. אז קודם כל, לא צריך לזרוק את הסלוגנים האלה, את המשפטים האלה באוויר, כיוון שהם מדברים על רובד אחר. אתה אמרת נכון את אותם הציטוטים, אבל הם שייכים להתפתחות הרוחנית ולא רק למה שקורה כאן. אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי ש... כדי לכוון את האדם אל המטרה בצורה נכונה, והוא לא יטעה בדרך שלו בחיים? קשה. אני אגיד לכם כזה דבר, זה מה קשה. גם אני עזבתי את העבודה שלי, הייתה לי מרפאה מאוד מוצלחת, יחד איתי עבדו 12 רופאים ועוד צוות מאוד גדול, טכנאים ובכלל מאוד גדול. בזמנים ההם זה פשוט היה פשוט מחזור של מיליונים. אני פשוט מסרתי, אפילו לא מחרתי ולא שכרתי, אלא אני פשוט מסרתי אותה כדי להיפטר מהניהול של זה. אחרי זה לא היה לי שקל, כלום. פשוט לא יכולתי להמשיך ולעבוד. לכן אני מבין את אותם האנשים שפשוט לא מסוגלים. הדבר הטוב ביותר זה כאשר אתה עובד בעבודה פשוטה. אותו הדבר אמר הרבש, המורה שלי. רצו כל הזמן להעלות אותו בדרגה, בעבודה שלו, להפוך אותו למנהל מחלקה, ואחרי זה עוד ועוד, בשום אופן. אני רוצה להיות פועל פשוט. נו, אתה תרוויח פי 5-10. לא רוצה. ועד... עד יומו האחרון בעבודה, כאשר הוא כבר יצא לפנסיה, נותר פקיד פשוט. הוא עבד במס הכנסה. פשוט ככה, מילא טפסים, שמה... נו, כזאת עבודה. הוא הבין בצורה מאוד טובה את כל המכניזם של זה, ולא רצה להתקדם מעל לאדם הפשוט. הוא אמר, כך שאני אכתוב בצורה אוטומטית, ו... בו זמנית יחשוב על העבודה הרוחנית שלי. ולפני כן הוא עבד בבנייה, בבניין, בעבודות פיזיות למיניהם. כלומר, אם האדם הוא נמצא באיזושהי עבודה יצירתית, איפה שבעבודה שלו הוא צריך ליצור, מורכב לו. אבל אם העבודה שלו היא מכנית, שם הוא עובד על איזה פרס, או באיזשהו מוסך, או באיזשהו משהו מהסוג, משהו שלא דורש יצירתיות, אז הוא יכול להמשיך לעבוד, ואני לא רואה בזה שום דבר. הוא מחויב לעבוד. האדם חייב להתחתן, חייב שיהיו לו ילדים, משפחה, עבודה. בזה הוא נמצא במסגרת העולם שלנו, וכיוצא מזה הוא יכול להמשיך ולהתפתח. הקבוצה היא צריכה לתמוך בזה ולעזור. אבל שוב, רק באותה הרמה, עד אותה הרמה, איפשהו מתקיים בצורה נורמלית במשפחתו. כלומר, הוא לא מוכרח לעבוד כדי שמה, לא יודע, שיהיו לו איזה מותרות. אבל זה הוא חייב לעשות. איך לעזור בזה? צריכה להיות עבירה כזאת בקבוצה. שאתם מוכרחים לדאוג שהחברים לא ייפלו ולא יזנחו את העבודה שלהם, ואנשים מחויבות לדווח על זה לקבוצה שמשהו שם קרה עם הבעל וכן הלאה. בבקשה. שלום, אני אלונה, אני פעם ראשונה בכנס ואני מליטה.
Mes ieškam pažinimo tiek vyrai, tiek moteris, kad pakiltume į tą kitą žmonijos lygmenį, ko visi trokštam.
כולנו, גם גברים וגם נשים, מחפשים כיצד לעלות לדרגה אחרת.
Kaip tas supratimas turi ateiti pas moterį? Vyrai dalyvauja procese, jie jungiasi, vienijasi, diskutuoja ir per tai atranda tą teisingą kelią ir supratimą. O moteris, kaip moteris turi pasiekti tą teisingą mąstymą be dalyvavimo procese?
Эх, בצורה נכונה, האישה צריכה לתפוס את זה. זאת אומרת, הגברים, הם מתחברים, הם דנים בסוגיות האלה, בקבוצה. כיצד נשים אמורות לממש את זה בצורה נכונה? מה ההשתתפות שלהן בתהליך? הרי אישה היא צריכה לכוון את הגבר, אבל איך ההבנה הנכונה של הדבר צריכה להגיע אליה, צורת חשיבה נכונה על זה? נצייר בית. וליד הבית יש ככה מדשה, כן? כן, יש כל מיני תרנגולים שחורים כאלה וחתולים וכן הלאה. בבית יושבת בעלת הבית החיננית, מסתכלת החוצה, כן? ומיד יש פה גם כל מיני ילדים קטנים שמוציצים מן החלונות. ובעל הבית, הוא הלך לעבודה. וכולם דואגים לו. שהוא ילך ויחזור ויביא איתו גם עוד איזה משהו. אני מצטער, אצלכם זה היורו, כן? ובזה למעשה זהו סמל, זה סמל, זה סמל נכון, היות והאישה זהו הכלי שהגבר צריך בעבודה שלו עם הבורא למלא. במה הוא ממלא את הכלי הזה? בבורא. הבורא. הגבר הוא כאן סך הכל כאמצעי. זה נקרא מסך ואור חוזר, אור מקיף. זוהי העבודה של הגבר, והעבודה של האישה זהו רצון ענק, רצון ענק לגילוי הבורא. נו, אז איפה כאן את רואה את תפקידה הקטן של האישה, כאשר היא למעשה אותו הרצון שבלעדיו לגבר אין לו מה לעשות, ולכן רווקים אף פעם לא קיבלו אותם ללמוד את חוכמת הקבלה, אף פעם לא קיבלו אותם ללמוד את השיטה. מה הוא יכול לעשות אם אין לו אישה? זה נקרא פלג גופה. יש כזה מושג בחוכמת הקבלה שגבר לא נשוי זה פלג גופה, ועם פלג גופה אין לך למה לבוא לשיעור. כך שצריך להבין מהו תפקידה של האישה, ואגב, אנחנו עכשיו תכף נתחיל בצורה מאוד רצינית להתעסק בזה בשיעור הבא שלנו, בתרגיל הבא שלנו, ואתם תעקבו אחרי זה בקפדנות. נו, עוד כמה שאלות ובזה אנחנו נסיים. שלום, אני אדגרס מלונדון.
Is London.
מלונדון.
кальбесе литовски. Я буду говорить по-литовски.
Ани дабер басафа литаит.
Ну говори.
Ну дабер.
Мес мегинцем постатите радио Имтуа, там кат на систатит ант куре вокус.
אנחנו ננסה לבנות משדר רדיו כדי לכוון את עצמנו לתדר של הבורא.
Jeigu mes pamirštam kūrėją darbo metu,
אם אנחנו בזמן העבודה שוכחים על הבורא, אם הדבר העיקרי בשבילנו הופך להיות המקלט עצמו, האם העיוות הזה שאנחנו נכניס אל תוך אותו המקלט, האם הסטייה הזאת שנכניס אל תוכו, ייתן, האם יש תקווה שאיכשהו באופן אקראי אנחנו נתביית על אותו התדר? תודה. אני לא הבנתי את השאלה. זוהי שאיפה, אני מבין, שבאמת יצליח לנו להתכוון את עצמנו, לכוון את עצמנו לתדר הזה. נו, עכשיו נורמה, אני אשאל ברוסית. או, זה אני מבין, יופי. השאלה, שאלה רק. שכחתי.
значит так надо.
אז טוב מאוד, ככה צריך. זוהי הפרעה. כן, בבקשה. תהיה לך הזדמנות. זהו? אין יותר שאלות? שלום, קוראים לי אג'אולס, ואני מליטה, והשאלה שלי היא, נדמה לי שיוצא לי להחזיק את המחשבה, להחזיק במחשבה שהכל מגיע מהבורא, בחיי היום-יום, או אפילו אם אני בנפילה, בכל זאת איכשהו אני מצליח איכשהו ככה להרגיש את המקור הזה שזה מגיע ממנו, אבל אני לא מצליח להבין איך אפשר לקבל את זה מתוך אהבה, ועוד כשאני מקבל מכות, לקבל את זה באהבה, לא יכול להבין. אפילו בקבוצה כשיש איזה שהן הפרעות, פשוט ישנם רגעים שבחיים היה לי ככה שההפרעות מגיעות לכדי פתרון, ואני רואה שאת התוצאה, שזה הכל נבע מתוך האהבה, אבל זה רגעים קטנטנים כאלה. על כל יתר הזמן, רק עם השכל אני יכול להבין שההפרעה הזאת היא כן מכוונת אותך לאנשהו, אבל רק בשכל אני יכול להבין שזה משהו טוב, ואני פשוט תופס בשכל שזה מגיע מהבורא. אבל מה עם האהבה? איפה האהבה הזאת? אתה לא מסיים את הפעולה ולכן אתה לא מרגיש. נו, אתה מבין שכן, כנראה זה מגיע מהבורא, כנראה שזה משהו טוב. נו, מה תעשה? הפרעה, אז אין מה לעשות. אני אקבל את זה איך שזה, אין לאן לברוח. אתה לא מסיים באהבה, שאתה מאבד, עובד על ההפרעה הזאת עם הקבוצה. אתה מביא אותה למצב ההופכי שלה, כאשר בהפרעה הזאת אתה מגלה את האהבה. אין אישו אותך פעם בילדות. מעט, כן. יחסית מעט. אז כאשר הילד מגיע להכרה שההורים עושים את זה מתוך אהבה כלפיו, ולא שהם ככה בכוונה נותנים לו איזה פליק, אלא הם בזה מרגישים אהבה, שזה לא אותו מענישים אלא את האגו שלו, וממנו דווקא להפך, הם רוצים לגדל משהו גבוה מעל האגו שלו, כאשר הוא מחלק את עצמו לשניים. זה האגואיסט, זה האגו שלי, וזה אני. ומבין שההפרעות הן כנגד האגו, ואז האני שלו, הוא מתקרב בזה לבורא, הוא מתקרב לבורא עם האני שלו, ובזה מרגיש אהבה. נו, כמו עם הורים, נגיד, אתה מבין את זה שאני מתנהג לא טוב, הם חייבים להעניש אותי, זה לא אותי שמעניש, הם פשוט נותנים לי את ההזדמנות, האפשרות להתעלות מעל האגו שלי. כאשר אני הייתי ילד, אפילו אף פעם לא הייתה לי מחשבה כזאת שמישהו נוהג איתי מתוך אהבה. אני פשוט ראיתי את האנישה. אבל אתה הולך ומתפקח, אתה צריך לגדול קצת, אתה נשאר באותו רובד. עכשיו אני מבין את זה מתוך הגיל שלי. אז מה אתה שואל? אני שואל לגבי... לא, 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 לא. אתה חייב להגיע למצב שבו הבעיות והאיסורים הגדולים ביותר, אתה תרגיש את זה כהטוב והאהבה אדירים. אני אומר לך ברצינות שהכל תלוי בהתכוונות שלך, באיך אתה מכוון את עצמך. אנחנו נמצאים בשדה של האור הטוב המיטיב, ואין דבר מלבד זה בעולם, מלבד האהבה והטוב המוחלט. אנחנו מקבלים את זה כמשהו רע, ולכן אנחנו מקבלים את זה בצורה הופכית, ולכן רואים את זה כמשהו רע. אם אתה תכוונן את עצמך מחדש בצורה אחרת, אתה תראה שזה כך. רק תוסיף לזה את ההכרה שלך, ובמקום השנאה תרגיש את הטוב, במקום שנאה אתה תרגיש אהבה, במקום רע את הטוב, במקום איסורים, אהבה, בהצלחה.
שלום רב, אני אלכסנדר מקבוצת מוסקבה. אתמול בסדנה, אחד החברים אמר שכשהוא היה קטן הוא שיחק במכוניות צעצוע, והוא לא חשב שזה משחק בכלל, הוא ממש הרגיש את זה כמציאות. רציתי לשאול, מה מפריע לנו לגלות עכשיו שכל מה שאנחנו עושים זה לא משחק, זה מציאות? מה מפריע לנו? אנחנו לא משחקים. אם היינו באמת משחקים, היינו מגלים. המשחק הוא בתוך הקבוצה. אנחנו עד היום לא התאספנו כמו שצריך. אנחנו עסקנו בעבודות הכנה, וזה לא נעלם לשווא. אנחנו הגענו לאיזושהי אווירה כללית, איזושהי בשלות של עולם, בשלות שלנו הפנימית, כדי לאט לאט להגיע לזה שאנחנו נתחיל לממש את זה. ויהיו המון כאלה קבוצות בעולם, אין שום אפשרות אחרת למימוש חוץ מקבוצה קטנה של 10 אנשים, ואם היא גדולה אז להתחלק בעשיריות ואחר כך להתערבב בעשיריות האלה, ואין שום אפשרות אחרת, מכיוון שאתה מוציא החוץ את הנקודה שבלב, ולא חשוב לך מי יושב לידך, אתה בכלל לא שם לב למהות הבהמית שלו. אתה יכול להיות שלא תאהב אותו עבור התכונות שלו הבהמיות ונטיות מסוימות, זה לא משנה, אפילו זה עדיף אולי. אלא דווקא יהיה לך אולי יותר קל להתחבר עם הנקודה שבו, נקודה שבלב ולא עם החלק הבימי הגשמי. על זה אנחנו צריכים לעבוד, וזה נקרא משחק במכוניות. תודה. שלום, אני מיקטרינבורג. שלום. עכשיו תתחיל הסדנה, ומתוך ניסיון של סדנה קודמת יש רצון חזק בזמן הסדנה לעבוד בגרסה השלישית שהצעתם, כשנשים צופות בגברים מעבר למסך ולא בקרבה הפיזית. היום דנו בזה, באפשרות הזאת. אני רואה גם עוד חברה לידך, אתם מציעות את זה יחד? נטשה ממוסקווה. אני הייתי רוצה לומר שהייתי רוצה אולי איזושהי אקטיביות של נשים יותר גדולה, אולי לעשות איזושהי הכנה של נשים ולברר אולי בהצבעה, לשנות אולי פורמט, אבל בכל זאת לברר את החיסרון של נשים. איזה צורה צריכה להיות לזה? טוב, אז תביאו לכאן את הפסיכולוג שלנו.
Добрый день.
Шалом.
Значит, давайте тогда
Ну, сначала вступительное слово маленькое, и потом действительно...
Для того, чтобы мы кому милим кодем коле птиха, вы азнах, чтобы я ходил к формат. Если когда нашим, что иштат фу, бапама решена, лахен, нахну не старых, להזכיר לאחרים את החלק הארגוני של הסדנה. עכשיו לאחר הפתיחה הזאת עוד יהיה לנו הפסקה קצרה. האחראים של המעגלים בינתיים יציבו את הכיסאות, 10 כיסאות. אתמול אספנו איזשהו מידע לגבי נשים שגם ביקשו את זה, והיום אנחנו רוצים להציע עוד עוד גרסאות של עבודה מתקדמת יותר. עבודה מתקדמת יותר, אבל עדיין לא סופית. זאת אומרת, אנחנו בינתיים לא מסלקים את האנשים מהעולם. אנחנו חושבים שזה נחוץ. לא כל כך מוחאים כפיים על זה. אתם רוצים בכל זאת? אני לא יודע. טוב, ספר לנו מה המחשבות. המחשבות שלנו הם כך. עשיריות יושבות של גברים, ואנשים יושבות סביב, אבל סביב האולם, במעגל אחד אחיד גדול, וככה דורשים להביא את ה...
Так, несколько ещё раз
это сага руханит.
Всему залу по периметру садятся
внутри. Вхен вемет наши митбакшу лашевет. בקצוות בשטח החיצוני של העולם, לעשו מעגל, וחשוב שיהיה לכם את המקלטי רדיו לפי השפה שאתם מבינים. אפשר לקחת את זה אולי מהגברים שיצטרכו את זה לסדנה הזאת. יהיה לנו קבוצת הדגמה אחת, קבוצת מיקוד, יורה בדיוק מצביע, יהיה לה גם מיקרופון וצילום, והשידור לכל העולם יבוצע מהקבוצה הזאת, ואנחנו נשמע את הקבוצה הזאת. לא הגברים, אלא כולם בכלל. כל שאר האנשים, סליחה. והרב דיבר לא פעם אחת על העניין של התחדשות, להחליף את האנשים. לא צריך להתרגל לאותם אנשים, אותם מעגלים, שיהיו שונים לגמרי. אם אתם... לפעמים יש איזו נטייה בכל זאת להיות עם אותה שפה, אבל כעיקרון אנחנו... נכנסים למגע על ידי השתוקקיות שלנו למעלה, מעל כל מה שיש בעולם הזה. לכן כל מה שמבדיל בנו פה, מה שמבדיל, מפריד אותנו, כל זה לא קיים פשוט ברוחניות. השיחה עצמה היא, אולי יש מכשולים בתוכה, אבל תשתדלו, תשתדלו להתגבר על זה. אנחנו עוד בתחילת הסדנה נגיד כמה מילים איך להתקלל בזה. עוד חשוב לומר שלגבי שאלות של אתמול, אנחנו גם כן קיבלנו איזושהי החלטה, שאלה סופית, שיהיו סגורות הדלתות, ובואו תכוונו את עצמכם לזה ששעה ורבע הזה, שעה וחצי, זה יהיה רק כאן, אסור לצאת החוצה. זאת אומרת, תשתדלו להתפקס רק על הזמן הזה. גם דיברו על זה שההליכות שם מאחורה מאוד מפריעות. זאת אומרת, אנחנו החלטנו שהדלתות יהיו סגורות, וצריך להתפקס על זה. אני מאוד שם לב לזה, תבינו אותי, אני לא מרצה רגיל, אני צריך לשבת ולהרגיש את כולם כאן, דעות שלכם, רצונות שלכם, מצבים פנימיים שלכם, עם זה אני עובד. פתאום מישהו קם, מתחיל להתקדם לפה ולשם. אני מבין שהוא צריך אולי שירותים, אולי עוד משהו חשוב, לא, אבל זה לא הרצאה רגילה, זה לא לימוד רגיל, זה מיקוד פנימי. תנו לחברים שלכם לעשות את זה. לכן כל הפרעה מאוד מפריעה. שלא נדבר על טלפונים, אין פה מה להרחיב. מי שמכניס הפרעה, בזה הוא נורא מפריע לעצמו. זאת אומרת, באותה מידה שהוא הפריע לאחרים, זה חוזר אליו. אסור לעשות דבר כזה. בכלל, בכל מה שאנחנו עושים בשיעורים, כמה שפחות הפרעות
לעצמו.
אחרת האנרגיה של העבודה היא מסתלקת מיידית. עוד פעם מהניסיון, עוד כמה המלצות. בכל קבוצה יהיה מנחה של הקבוצה, הוא ינהל את ה... ינווט, בוא נגיד, את מה שקורה, לכן חשוב להקשיב לו. ועוד כמה הדרכות כלליות. כשאנחנו מתחילים לדבר, זה כבר עבור הגברים, כשאנחנו מתחילים לדבר, אנחנו מדברים אך ורק על מצב עתידי. אנחנו לא מזכירים סיפורים מהעבר, מהחיים, מהעולם הזה. אנחנו מדברים אך ורק על דרגת האדם. והנושא הוא שוב פעם, לפי מה שדיברנו עכשיו, אין עוד מלבדו, אין שום כוח אחר חוץ מהכוח היחידי שמנהל אותנו, ואיתו אנחנו צריכים למצוא את המגע. ובסיכום החלק הזה, בבקשה, עכשיו אתם יוצאים להפסקה, רב, האם היית יכול להגיד כמה מילים? כמו אתמול, כל אחד בתוך עצמו, תלכו, שירותים, שתייה, סיגריות, ובינתיים עד שנכין את השטח, נחזור לכאן ונמשיך. שיהיה לנו הפסקה מועילה ומוצלחת.